הרב בני לאו.
עצרנו בפרק ה' בימים של מנחם בן גדי, שהשתלט על המלוכה באלימות קשה, בסופו של דבר נאלץ למסור מס כבד מאוד לתגלת פלעשר, כדי לרצות אותו שיסתלק מעל ארצו. האווירה בישראל אווירה קשה, אווירה של אלימות שלטונית מול מיסים מטורפים כדי לרצות את ממלכת אשור, וזה באמת, כל אחד מבין, זה רקע מאוד מאוד טוב בשביל המרד הבא, והמרד הבא לא מאחר לבוא. מיד מיד אחרי שמנחם בן גדי מסתלק מן העולם, 737 לפני הספירה, יושב לרגע בנו פקחיה על כיסאו, צ'יק צ'אק מגיעים עוד פעם הגלעדים. תמיד זה יהיה מלחמת הגלעד נגד אפרים. אם תרצו, שני אחים, אפרים ומנשה, בני יוסף, הם אלה שמתקוטטים בכל התקופה הזאת. אז עכשיו יגיע אחד מהשלישים, פקח בן רמליהו, ימרוד בפקחיה הבן של מנחם, יתפוס את השלטון, ואז אנחנו נכנסים לתקופה חדשה בתולדות ישראל. הנביא בפרק ו' מתאר לנו משהו מזה, על האווירה, האווירה של המון המון אלימות. תראו את הפסוק הזה כשנמצא אצלנו בפרק הקטן, פרק ו', הוא מתאר, המה כאדם עברו ברית, בגדו בגלעד קריית פועלי אבן עקובה מדם, כחכי איש גדודים, חבר כהנים דרך ירצחו שכמה, כי זימה עשו. אתם מבינים? יש פה מלא מלא דם, גלעד הופכת להיות עקובה מדם, כחכי איש גדודים ירצחו שכמה. זה הימים של פקח בן רמליהו מן הגלעד, הם ימים מלאים ביהירות, מלאים בהבטחה כנגד מנחם, כנגד כל הדבר הזה. יש ברית קרוטה, הברית הקרוטה של פקח בן רמליהו שקורית יחד עם ארם. אתם שומעים טוב, נכון? אותה ארם שהיא האויב הקבוע של מדינת ישראל לאורך כל ימי הבית הראשון. כאן פתאום אנחנו רואים שהאיש הגלעדי, פקח בן רמליהו, קורת ברית עם רצין מלך ארם, כשהמטרה שלהם היא בוודאי אחת. המטרה שלהם לנסות לבלום את האימפריה האשורית שכל הזמן מאיימת עוד ועוד לעלות על ישראל. בדרך הם מנסים גם לטעת יתד מאוד מאוד עמוקה בירושלים. יגיד לנו את זה ישעיהו בפרק זין, שהם אומרים ביחד, שני האנשים האלה, רצין ופקח, מלך ארם ומלך ישראל, רוצים להשתלט על ירושלים של בית דוד, להעמיד בתוכה מלך את בן תבאל, שזה מהגלעדים. יש פה ממש ניסיון של השתלטות. בסופו של דבר אנחנו יודעים שגם הייתה מלחמה, שרצין ופקח, ישראל ויהודה, עלו במלחמה, ישראל וארם עלו במלחמה על ירושלים ולא יכלו לה. סיפור מרתק שמופיע גם בספר מלכים וגם בספר ישעיהו. בהושע כדרכו הדבר רק רמוז, רק נמצא באיזשהו אופן, לא באופן ממשי, רק ברמז. עכשיו, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שבאמצע הימים של פקח בן רמליהו, שם פתאום יש את המסע הגדול. המסע הגדול של תגלת פלעשר, לא המסע הקודם שהיה בימי מנחם, שאפילו לא נכנס לשומרון, אלא קיבל את הכסף שלו והלך. הפעם אנחנו נמצאים במה שנקרא המסע של תגלת פלעשר, שהוא 3 שנים. שימו לב, זה שנים 734, 3 ו-2 לפני הספירה. אלה הימים ש... תגלת פלעשר נכנס בעצם לארץ פלישתים, מגיע עד מצרים, משמיד את ארם, וישראל רועדת. ישראל רועדת, אלה ימים קשים מאוד לישראל, כי הם מרדו הרי, הם ניסו לבלום, הם היו הצבא שכנגד. וזה ברור לנו לגמרי שברגע הזה תגלת פלעשר יעשה את הכל. ועם ישראל יודע את זה. מה עם ישראל עושה כשהאויב צר על דלתותיו, כשהאויב כבר נכנס ממש לתוך ביתו? עם ישראל עושה מה שכרגיל עם ישראל עושה, מתחיל להתפלל. אנחנו נראה את זה, ראינו את זה כבר בספר שופטים, אנחנו נראה את זה עוד בכל הנביאים האחרונים. תמיד יש את זה רגע שאוקיי, עשינו שטויות, התרחקנו מהבית, עכשיו מכים בנו, אז דופקים על הדלת. אתם זוכרים איך נגמר פרק ה? אמר אליך שוב אל מקומי, אמר השם, עד אשר ישמו וביקשו פניי, בצר להם ישחררוני. אין הפסקה, אם אתם מסתכלים בתנך בפנים, אין הפסקה במסורה בין פרק ה' לפרק ו', זה הולך ביחד, ממש ברצף, כי עוד מעט זה קורה עכשיו, הנה מגיע תגלת פלסר, הנה מגיע המסע הגדול, הנה מגיע השפל הגדול של השחצן הגדול פקח בן רמליהו שחושב שהוא יכול להשתלט על העולם, תגלת פלסר עומד למחוק אותו, למחוץ אותו, מה עושה העם? מתחיל לצעוק, לכו ונשובה אל אדוני, כי הוא טרף וירפאנו, יח ויחבשנו, יחיינו מיומיים, ביום השלישי הקימנו ונחיה לפניו, ונדעה, נרדפה לדעת את אדוני, כשחר נכון מוצאו, יבוא כגשם לנו, כמלקוש יורה ארץ. אני קורא את שלושת הפסוקים הראשונים בפרק ו' כאיזשהו דיבוב שהנביא מדבב את שפתם של העם. הוא לא אומר את מה שהוא אומר, אלא מה שהם אומרים. הוא מנסה לשמוע את קולם, מה הם אומרים? מהר, 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 בואו נחזור בתשובה. זו תשובה אינסטנט. לכו ונשוב אל השם, הוא טרף וירפנו, הוא יח ויחבשנו, הוא יחיינו, הוא יקימנו, נחיה לפניו, נרדפה לדעת את השם, אין לנו כלום, אתם זוכרים את אליהו בהר הכרמל, איך שכולם צועקים, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים, הנה זה בדיוק אותו דבר, אנחנו רואים עכשיו את צבא אשור, מגיע בעוצמה, כוח, עומד לרמוס את כל מה שהיה לנו, ואז אנחנו הולכים למקדש שלנו, כנראה בבית אל, הולכים וצועקים, השם, 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 אנה הושיע נא. הנביא שומע את זה, ואומר להם, באמת, פסוק ד', מה אעשה לך אפרים? מה אעשה לך יהודה? חסדכם כענן בוקר, וכטל משקים הולך. נו באמת, ככה עושים תשובה. מה זה? זה קפה ששמים אבקה ומערבבים ויוצא? אנחנו חיים באינסטנט? אנחנו חיים באיזה רגע כאן ורגע שם? זאת לא תשובה, זאת פיקציה. אתם רק מן השפה ולחוץ צועקים אליי, תוך שנייה הרי הכל התמוטט. חסדכם כענן בוקר וכטל משקים הולך. כל מה שאתם עושים זה כלום, זה לא מחזיק מים, תראו את הדימויים שלו. ענן בוקר, טל משקים הולך, אתה מסתכל בעננים, אתה אומר, יש גשם, איזה גשם, זה סתם ענן חולף. אתה רואה את הארץ רטובה ואתה אומר, יש פה פתאום איזה אדמה מלאה ספוגה במים, מה פתאום? זה רק עדים שעולים מן הארץ, טל משקים הולך, זה לא מחזיק כלום. כל התשובה שלכם הזאת, הבעלה הזאת של הוא טרף וירפאנו, יח ויח בשנו, כל שלושת הפסוקים הראשונים לא מגרדים כלום, הם לא נכנסים למעמקים של הנפש. על כן חצבתי בנביאים, הרגתים באמרי פי, משפטיך אור יצא, חסד חפצתי ולא זבח, דעת אלוהים מעולות. הנה, הנה, הוא חוזר ואומר, אתם לא מבינים מה ששמואל הנביא לימד אותנו בבתי הספר לנבואה, זה שיעור מספר אחד שכל נביאי ישראל לומדים, חסד חפצתי ולא זבח, כי הנה שמוע, יגיד לנו הנביא שמואל, נכון, הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אלים. אנחנו רוצים לדעת שאתם לא עושים פולחן חיצוני, אלא מפלחים למעמקי לבכם. אני רוצה לדעת, לדעת שאתם יודעים את האלוהים. אני לא רוצה את העולות שלכם. אז הוא אומר, הם כאדם עברו ברית, שם בגדו בי. הוא מתאר את מלחמת הכל בכל, גלעד העקובה מדם שאיתה פתחנו. בבית ישראל ראיתי שעוריה, שם זנות לאפריים, נטמע ישראל. הוא אומר, זאת לא תשובה. אני כל כך כואב. הם רוצים לחזור בתשובה. הם רואים את הסכנה המרחפת מעל ראשם, אבל שום דבר. ואז הוא מציץ ליהודה ואומר, גם יהודה שאת קציר לך בשובי שבות עמי. זאת אומרת, הוא בעצם מפנה אצבע ליהודה ואומר, תיזהרו, אל תשמחו לעידם של ישראל. כשהקדוש ברוך הוא ישוב את עמו, גם יהודה תשלם מחיר. פרק ו' הוא פרק של אכזבה מן התשובה. פרק ו' מתחיל בלכו ונשובה. היה אפשר לקרוא אותו כאיזה פרק מלא קצב של שמחה, מלא הוד, מלא מלא תשובה, אבל לא, לא. ככה לא עושים תשובה, ככה עם דופק על דלתי הבית שלו באיזשהו ייאוש, והבית, בעל הבית אומר לו, אני כל כך מצטער, אני שומע שאתה דופק בדלתי, אבל אני לא חושב שיש למה להיכנס, כי אתה לא עשית שום דבר שמזכה אותך בכרטיס הכניסה.